קשת, כל שידורי תורה. היום יש לנו שיעור, סדרת שיעורים של הרב יצחק לוי בנושא ירושלים, ירושלים בתנך.
שלום. בשיעור הקודם אנחנו עסקנו בירושלים ובמקדש כמקום של צדק, ודיברנו על החיבור בין ירושלים כעיר צדק לבין ירושלים כעיר מלכות, על פי מה שחזל דורשים בפסוקים בפגישה של אברהם עם מלכי צדק מלך שלם. בשיעור זה ברצוננו להשלים מהלך זה על ידי העיון במקום המקדש כמקום שמחבר את המלכות הארצית עם מלכות השם. כלומר, ירושלים היא מקום המלכות הארצית, ואילו ירושלים ואילו המקדש הוא מקום מלכות השם. הראינו כבר בשיעורים הקודמים כי העובדה שלשבט יהודה ישנה אחיזה במקדש לפי חז"ל, זה בא לבטא שיש קשר בין השבט שמייצג את המלכות הארצית לבין מקום המקדש. העובדה שדוד מעלה את הארון לירושלים, למרות שמקומו הוא במשכן, בבמה הגדולה שנמצאת באותו זמן בגבעון, גם היא מוכיחה שיש פה איזשהו רצון שהארון שמייצג את מקום השרת השכינה יהיה מחובר עם מקום המקדש עצמו. ובמובן מסוים, הביטוי המובהק לכך שמלכות ישראל מייצגת מלכות השם, זה אותו פסוק בדברי הימים, א' פרק כ"ט, פסוק כ"ג, בו נאמר, וישב שלמה על כיסא אדוני למלך תחת דוד אביו, ויצלח, וישבו אליו כל ישראל. כאמור, ברצוננו כרגע להתבונן במקדש כמקום מלכותו של הקדוש ברוך הוא, ומכוח זה להבין את הייחודיות של עיר שהיא עיר מלכות, אבל שבליבה, בחלק העליון שבה, ישנו מקדש שמבטא את המלכות של הקדוש ברוך הוא. לכאורה, הראיה הראשונה להיות המקדש מקום מלכות היא בסוף שירת הים. בשירת הים זהו המקום הראשון בו מבטאים ישראל את הכרתם המפורשת במלכותו של הקדוש ברוך הוא. במקביל, זהו המקום הראשון שבו מופיעה המילה מקדש. וכך נאמר שם, בשמות תתוו פסוקים י' ז' עד י' ח', תביימו ותתעמו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת אדוני, מקדש אדוני כוננו ידיך, אדוני ימלוך לעולם ואל. הוא מפרש על אתר בפסוק י"ח, אבן עזרא, כאשר ייבנה בית המקדש לשמו, אז תראה מלכותו בארץ. לאמור, אבן עזרא מבין שעם בניין המקדש תתברר, תתגלה המלכות של הקדוש ברוך הוא בארץ כולה. בשירת הים השירה מהללת את השם כגיבור מלחמה הממגר את אויביו, ומכוח זאת כמלך אדיר המנחיל לעמו את ארצו, ובונה מקדש כביטוי למלכותו. כשם שמלך בשר ודם הולך בראש עמו, כובש את נחלתו, ומושיב בה את העם, ורק אם ביסוס העם בנחלה וקבלת מלכותו של המלך, נבנה היכלו של המלך, והוא נכנס לשכון בו. משמעות הדברים בהקשרה של השירה הוא, שהכניסה לארץ ישראל ובניין המקדש מהווים המשך ברור לגילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא בניסי ים סוף ובתביעת פרעה וחילו. כך אומרת המכילתא על הפסוק, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו. פסוק שמופיע בשמות י' ד' ט' ו'. רבי ישמעאל אומר, מה תצעק אליי? בזכות ירושלים אני קורא עליהם את הים, שנאמר, אורי אורי לבשי וזך ציון, לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש, כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערל ותמה. ואומר, אורי אורי לבשי עוז, זרוע השם, אורי קימי קדם דורות עולמים, הלא את היא המחצבת רעב מחוללת תנין, הלא את היא המחרבת ים, מי תהום רבה, שמה מעמקי ים, דרך לעבור גאולים. למור, תהליך קריאת ים סוף והכרת ישראל מלכות השם מובילים ישירות למקדש בירושלים. ועל כן, בזכות ירושלים, אני קורא להם את הים. וכך מבשרת שירת הים לראשונה למקדש, מקום מלכות השם. תן כמובן להוסיף ולציין, כי פרעה מלך מצרים של אותם ימים, ראה את עצמו במובנים רבים כמלך העולם. ומצרים כולה כהמעצמה העולמית הגדולה ביותר. וכשפרעה אחרי עשרת המכות, ובפרט מכת הבכורות, וכשהוא רודף אחרי בני ישראל לקראת ים סוף, ובסופו של דבר תובע בים סוף, הוא מכיר המעצמה העולמית העליונה, המלך שלה, שראה את עצמו כאלוה, נוכח בעצמו לראות את הופעת המלכות של הקדוש ברוך הוא על הים. ועל כן, דווקא בהקשר זה, מופיע העניין של המלכות. מדרש אחר, התנא דבליהו בפרק י' ז', מצביע דווקא על מעמד הר סיני, כאירוע שבעקבותיו בא ציבור לעשיית המשכן. לפי מדרש זה, בעקבות קבלת עול מלכות שמיים בשמחה במעמד הר סיני, ציווה הקדוש ברוך הוא כביכול כהענות אלוקית על בניין המשכן. קבלת עול מלכות שמיים על ידי עם ישראל כולו במעמד הר סיני, כביכול מזמינה את הקדוש ברוך הוא להשרות שכינתו ביניהם, לגלות את מלכותו במשכן. וזוהי לשון המדרש. ומהו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו? כשעמדו ישראל להר סיני לקבל את התורה, היה הקדוש ברוך הוא צופה ובא ואמר בלבבו, שמא לא יקבלו ישראל את תורתי עליהן כדרך שלא קיבלו עליהם העובדי כוחנו ומזלות, והתחתם גזר דין עליהם ויובדו מן העולם הזה והעולם הבא חס ושלום. אבל אחר כך, כיוון שקיבלו עליהן עול מלכות שמיים בשמחה, אף הקדוש ברוך הוא ממקום כבודו ותפארתו משמי השמיים עליונים ירד עליהם ואמר להם, התשכח אישה עולה. ואומר, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי. כיוון שקיבלו ישראל עול מלכות שמיים בשמחה ואמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, מיד אמר הקדוש ברוך הוא למשה שיאמר לישראל שיעשו לו משכן, שנאמר, דבר בני ישראל ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם. יוצא כי לפי מדרש זה, ישנו קשר ברור בין קבלת עול מלכות שמיים במעמד הר סיני, לבין הציווי על עשיית המשכן. מפורסמים דברי הרמב"ן, הרואה באופן כללי במשכן המשך ישיר למעמד הר סיני. המדרש שציטטנו מייחד את המשמעות של ההמשך הזה בעיקר בנקודה של המלכות. פרשה אחרת שניתן אולי לראות בה את קבלת עול מלכות שמיים שהביאה לציווי על המשכן, היא הפרשה הקודמת לציווי הזה, פרשת משפטים, שבה קיבל עליו עם ישראל באופן מעשי את מלכותו יתברך בקבלת משפטים, תורות ומצוות, ובעקבותיה באה פרשת תרומה המצווה על הקמת המקדש, שבו ישכון מלכם בתוכם. עתה נתבונן במבנה המקדש ובתופעות שונות בעבודת המקדש המבטאים את היות המבנה הזה ארמון מלכות מלך מלכי המלכים. נתחיל בעובדה כי כמה פעמים בדברי הנביאים חוזר הביטוי ארון השם אלוקי הצבאות יושב הקירובים. כך למשל בשמואל א' בפרק ד' פסוק ד'. לכאורה הקרובים הם כיסא המלכות כביכול, הם מקום ישיבתו של המלך. מקום מושבו של הקדוש הוא מעל על הלוחות, לשברי הלוחות ולספר התורה, המבטאים את הברית הנצחית שבין הקדוש הוא לכנסת ישראל. אחד הטעמים למצווה להעמיד שומרים המקדש הוא כבוד המלכות. אומרים חז"ל, והרמב"ם מביא את זה בהלכות בית הבחירה בפרק ח' הלכה א', על פי הספרי זוטה בפרשת קורח על הפסוק וזר לא יקרב, אינו דומה פלטרין, ארמון, שיש עליו שומרים, לפלטרין שאין עליו שומרים. המלכות של המלך באה לידי גילוי וביטוי בעצם העובדה שיש השומרים על ארמונו. מעניינת העובדה כי המשנה במסכת יומה, פרק ג' משנה ח' ופרק ד' משנה ב', אומרת כי נוסח הברכה של המקדש שונה ביחס לתשובה למה שעונים אחרי הברכה במקדש ביחס לגבולים. אחרי ברכות המקדש אין עונים אמן, כי אם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כלומר, זה בא לידי ביטוי דווקא בנקודה הזאת של המלכות. וזה מדגיש את היות המקום ארמון מלכותו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אחת המצוות הנוהגות בעזרה, וככל הנראה גם בהר הבית, היא מצוות השתחוויה. המשמעות הרוחנית של מצוות השתחוויה היא התבטלות עצמית מוחלטת, כשאדם בעצם מצמיד את כל גופו אל הרצפה, בלי חציצה, בפישוט ידיים ורגליים, והוא מכיר בעצם הווייתו בקדוש ברוך הוא כמלך מלכי המלכים. ועל כן מצווה זאת מבטאת גם כן קבלת עול מלכות מוחלטת של הקדוש ברוך הוא והתבטלות בפניו. מראה מסכת סוטה בדף א' עמוד ב', מסכת קידושין בדף למד ב' עמוד ב', קובעת כי אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. כלומר, בעזרה רשאים לשבת רק צאצאי מלכות בית דוד. למה להבדיל ביניהם לבין מלכי ישראל? נראה שהסיבה לכך היא שמלכי בית דוד הם הם שמייצגים את המלכות של הקדוש ברוך הוא. ככתוב בשלמה, וישב שלמה על כיסא אדוני למלך. בראש השנה היו תוקעים במקדש, בחצוצרות ובכל שופר. השופר מאריך והחצוצרות מקצרות. כפי שאומרת המשנה בראש השנה פרק ג' משנה ג', שמצוות היום היא בשופר. תקיעה בשופר היא סימן מובהק להמלכת המלך. ומעניין הדבר שבראש השנה שחל להיות בשבת, במקדש היו תוקעים, אבל לא במדינה. סיבה מהותית לכך, מעבר לעיקרון שאין שבות במקדש, היא שגם השבת עצמה מגלה את מלכות השם בעולם. השביתה מכל מלאכה בשבת מבטאת את הכרתו של האדם בכך שישנו אדון, מלך על כל הבריאה כולה. ובעצם שביתתו הוא ממליך אותו. זוהי המשמעות של התפילה ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג עם המקדשי שביעי. השבת היא גילוי מלכות מקדש בזמן. ואילו המקדש הוא גילוי מלכות מקדש במקום. זו אחת הסיבות המשמעותיות לקשרים הפנימיים הרבים שישנם בין שבת לבין מקדש. הן ביחס למצוות מורה מקדש, כמופיע בציווי של התורה, את שבתותיי תשמורו ומקדשית יראו אני השם, כך התורה בא ויקרא כ"ו פסוק ב', הן בסמיכות של שבת למלאכת המשכן, הן במסגרת הציווי בשמות למד א' י' ב' י' ז' בסוף התיאור של הציווי על המשכן, והן כפתיחה לביצוע של בניין המשכן בשמות למד ה' פסוקים א' עד ג', ובמה שלמדו חז"ל על למד ת' מלאכות השבת אופיין וטיב איסורן. נושא זה הוא נושא רחב. הבאנו כאן רק את תמצית הדברים על מנת להראות את הקשר המהותי בין מלכות המתגלה בקדושת הזמן בשבת לבין מלכות המתגלה בקדושת המקום במקדש. בשבת במקדש ישנו גילוי של המלכות על כל צדדיה, בזמן ובמקום. לכן היו תוקים במקדש גם בשבת. אבל כפי שציינו גם קודם, הדבר הזה הוא נכון לגבי ראש השנה, שזה יום המלכת השם, גם כן ביום חול. עצם העובדה שבמקדש ולא במקום אחר תוקים בחצוצרות וקול שופר, וזה על סמך הפסוק שאומר בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך השם. במקדש זה לפני המלך השם, בגבולין זה לא לפני המלך השם. לכן בגבולין אין תוקעים אלא בשופר, ואילו במקדש התקיעה היא גם בשופר וגם חצוצרות. רב קוק, באחד ממאמרה, במאמרי הראייה, מדבר על הגעגועים הגדולים לחצוצרות, שמבטאים את הבחינה הזאת של המקדש, שבחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. מעניין כי הקשר בין ירושלים למלכות השם מופיע באופן מפורש בחלק מן הקהילות בנוסח קדושת שחרית של שבת. שם נאמר, ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועת תשכון? תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים, ועינינו תראינה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. מלכות בציון. מלכות השם אמורה להתגלות בציון, ואנחנו מתפללים להשבת השכינה לציון ולמלכות השם שם לעולם, על מנת לבטא את ההכרה של עם ישראל במלכותו של הקדוש ברוך הוא. גם בתפילות הימים הנוראים, שמטבען עוסקות גם כן בהמלכת הקדוש ברוך הוא, נקודה זאת באה לידי ביטוי, כמקובל בכל הנוסחאות, ותמלוך אתה הוא אדוני לבדך על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודך, ובירושלים עיר קודשך, ככתוב בדברי קודשך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ירצה לדור ודור הללויה. מזמור נוסף שנאמר בתפילות הימים הנוראים, אך שככל הנראה מקורו הוא בחנוכת המקדש, מזמור למד בספר תהילים, אומר כך, שאו שערים ראשיכם והינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? אדוני עזוז וגיבור, אדוני גיבור מלחמה. מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני צבאות הוא מלך הכבוד צלע. חלק מן המפרשים רוצים לטעון שמזמור זה נאמר כשהכניסו את הארון למקדש הקבוע. יש פה איזושהי הופעה של מלך הכבוד. כשאמרנו מקודם כי הביטוי השם אלוהי הצבאות יושב הקרובים מבטא מלכות, אז בוודאי שהכנסת הארון והקרובים אל קודש הקודשים מחזקת את ההופעה הזאת, את ההופעה המלכותית שמתרחשת במקדש בכלל ובקודש הקודשים בפרט. אמרנו כי ירושלים הוא מקום המדרש, מקום הסנהדרין והמלכות. יוצא מדברנו שהמקדש הוא המחבר את המלכות הארצית עם מקום מלכות השם. וכיוון שישנו קשר פנימי עמוק בין מלכות לבין צדק, כפי שהצבענו על כך בשיעורינו הקודמים, נמצאת ירושלים מרכזת בתוכה את שלושת המוסדות השלטוניים המרכזיים של האומה, המקדש, הסנהדרין והמלכות, או בלשון המשנה, משנה באבות בפרק ד' משנה י' ג', כתר תורה, זאת הסנהדרין, כתר כהונה, מקדש, כתר מלכות, בית המלך. ובלשונו של רבי מאיר בברייתא במסכת חולין בדף נ"ו עמוד ב', קרחה דקולה ב', ממנו כהניו, ממנו נביאיו, ממנו שריו, ממנו מלאכיו. לאמור, ירושלים היא מקום שכולל בתוכו כהנים, נביאים, שרים, מלאכים, מנהיגים. מתפקידיה השונים של ירושלים נגזרים שמות שונים שלה. כמקום הסנהדרין היא קרויה, כפי שלמדנו על כך בהרחבה בשיעור הקודם, עיר צדק, כלשון הנביא ישעיהו בפרק א' פסוק כ"ו, ובה נווה צדק הר הקודש, כלשון הנביא ירמיהו בפרק ל' פסוק כ"ב. כמקום המקדש היא נקראת עיר האלוקים. כך בתהילים מ"ו-ה, פ"ז-ג וממ"ח-ב' ו"ט. היא נקראת גם כן עיר השם, כך הנביא ישעיהו בפרק מ' פסוק י"ד, ובתהילים ק"א פסוק ח', כך היא נקראת גם עיר הקודש, כך בישעיהו ממ"ח ב' כ"ב א', וכך בנחמיה בפרק י"א פסוקים א' וי"ח. והיא נקראת כמובן גם עיר דוד, ראינו את הקריאה הזאת בשמואל ב' בפרק ה' פסוק ז', ובמקבילה דברי הימים א' פרק י"א פסוק ה', הרי היא עיר מלכותו של בית דוד ובא בית המלך. זה מעניין, ועסקנו בנושא זה במסגרת אחרת, להיווכח שמקום הקבורה המלכותי של ירושלים, בניגוד לתקנות שהיו מקבלות בימי בית שני, שהיו מרחיקים את הקברים מן העיר 50 אמה מסיבות אקולוגיות, מקום הקבורה המלכותי שדוד בוחר בו למלכי בית דוד הוא דווקא דרומה של עיר דוד, שכביכול המלך בא לבטא את העובדה שישנה זיקת נצח בין המלכות שלו לבין ירושלים, ועל כן חלקת הקבורה המלכותית היא חלק אינטגרלי של העיר, והיא באה לבטא את הזיקה הנצחית בין מלכות בית דוד לבין ירושלים. אפשר שאחדות זאת בין התפקידים השונים רמוזה במזמור קכ"ב בתהילים, המתאר את ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, עיר המאחד בתוכה מחד את בית השם, את המקדש, מאידר גיסא כסאות למשפט, הכוונה היא כמובן הסנהדרין, וגם כסאות לבית דוד, כסאות המלכות. ועל כן מדגיש המזמור, שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. למען החי וראי, אדברן השלום בך, למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך. ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה ליחדיו, מחברת את עיר דוד, מעליה את בית המלך שבונה שלמה המלך, ומעליו את בית השם שגם הוא נבנה לידי שלמה, והחיבור הזה הוא לכדי יחידה אחת, הכוללת מקדש, סנהדרין ומלכות בשלום ובשלווה. ומכוח אחדותם של כל ישראל העולים לרגל לבית השם, כמתואר במזמור, מתאפשרת אחדותה של המלכות, המאחדת את כלל ישראל, את הסנהדרין המגלמת את הצדק, ואת בית השם. ישנה עוד הלכה שנוגעת ישירות למקדש, שאין עניות במקום השירות. שכאן יש ניסיון משמעותי, שאם יש צורך לתקן כלי או לחדש כלי, אז לוקחים את הכלי היפה ביותר, אפשר לומר המלכותי ביותר, על מנת לפאר את כבוד מקום המקדש כמקום המלכותי ביותר. ברצוננו לסכם את דברנו. במשך השיעורים ניסינו להראות את הזיקה המאוד מאוד ישירה בין ירושלים לבין צדק ומשפט. וראינו כי ישנו קשר ברור בין שני המסרים העיקריים של המפגש, בין אברהם למלכי צדק מלך שלם ומלך סדום, בין המלכות המסגרת השלטונית לבין הצדק, שהוא העיקרון הרוחני שצריך המלך ליישם ממלכותו. אחר כך, עמנו על הקשר בין צדק ומשפט מחד, לבין המלכות. הן במלכות בשר ודם, והן במלכות הקדוש ברוך הוא. ומאידר גיסא, ראינו כשם שהעיר והמקדש אמורים לבטא צדק, ולהשפיעו על העולם, כך גם קשורים הם במלכות, העיר במלכות בשר ודם, והמקדש במלכות השם. כל אלו מתבררת ההופעה המלכותית של עניין הצדק במקדש ובעיר כאחת. ועל כן ירושלים נמצאת בגבול בנימין ויהודה. כשהחלק הקשור באופן מהותי למקדש נמצא בעיקרו בשטח נחלת בנימין, והחלק שמבטא את עיר המלכות וגם הלשכות וגם הסנהדרין נמצא על פי חז"ל בתיאור הגבולות בנחלת יהודה. ואין הפרדה למעלה אלא חיבור למעלה. כלומר, תיאור הגבול שחז"ל מתארים בתוככי המקדש כביכול, שזה שייך לזה ושייך לזה, בא לבטא את הזיקה המשותפת של שני השבטים לעניין המלכות והמקדש. ועל כן, זה מיקומה של ירושלים. בעזרת השם, בשיעורנו הבאים, כהמשך להתבוננות ברמזים לירושלים בספר בראשית, אחרי שהשלמנו את עניין המפגש של אברהם עם מלכי צדק על ההיבטים השונים של העיר כעיר צדק ומלכות, נתבונן בעזרת השם במה ניתן ללמוד מהר המוריה, מההתגלות בהר המוריה, מהעקדה בהר המוריה. שלום, שלום.